שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף קופה, אנחנו מתחילים בשורה השמינית מלמעלה. ציטוט מהמשנה, ונקרא במשנה בפנים, אם אכל לו על זה ועל זה, דהיינו, על תשלום הקרן ועל תשלום החומש, למעט חוץ מפחות של שווה פרוטה בקרן, הדין שאינו צריך הגזלן ללך אחריו. ואמר על כרב פאפה, לא שנו במשנה, שהגזלן לא צריך להחזיר את הגזלה בפועל במקרה שאין בשווה פרוטה, והוא גם יכול להביא קורבן אשם, אלא במקרה שאין הגזלה קיימת. מסביר רש"י שהכוונה שאין אותה חצי פרוטה קיימת מן הגזלה עצמה. כך שאומנם יש לגזלן כלפי הנגזל חוב של חצי פרוטה, אבל חוב כזה לא נחשב לחוב ממוני שמונע מהגזלן להקריב את קורבן האשם שלו. אבל אומר רב פאפה, במידה והגזלה עצמה קיימת, אפילו שהיא פחות משווה פרוטה, אין הגזלן יכול להביא את קורבן האשם, אלא הוא צריך ללך אחריו ולהחזיר לנגזל את הגזלה, מפני שחיישינה שמא תייקר הגזלה שבידו ותעמוד על שווי של פרוטה. איקא דאמרי, יש אומרים גרסה אחרת בדברים שאמר רב פאפה, לא שנה אם הגזלה עצמה קיימת ולא שנה אם שאין הגזלה עצמה קיימת, כל זמן שהיא פחות משווה פרוטה, הדין הוא שהגזלן אינו צריך ללך אחריו, אלא נגזל ולהחזיר לו אותה, מפני שלשמא תייקר לא חיישינן. ולכן בשני המקרים יכול הגזלן להקריב את קורבן האשם שלו. ועוד באותו עניין אמר רב, אדם שגזל שלוש אגודות של ירק בשווי של שלוש פרוטות, ולאחר הגזלה והוזלו ועמדו שלוש האגודות על ערך של שתיים. הדין במקרה כזה, שגם אם הגזלן החזיר לו לנגזל שתיים מהאגודות שהוא גזל, הוא עדיין חייב להחזיר לו אגודה אחרת. ואף על פי שלפי הערך הנוכחי, האגודה השלישית לא שווה פרוטה, בכל זאת הוא חייב להחזיר לו אותה, כיוון דבשעת הגזלה היא הייתה שווה פרוטה, אז הוא התחייב להחזיר אותה עד כדי כך שילך אחרי הנגזל עד מדי. הוא מביא רב עשייתא לדבריו ותנא תונא. התנא של המשנה שלנו מסייע לדבריי, שאמרה המשנה, אדם שגזל חמץ ועבר עליו הפסח, אומר לו הגזלן לנגזל, הרי שלך לפניך. עד לכאן הציטוט מהמשנה ומדייק רבה. תאמה שיכול הגזלן לומר לנגזל הרי שלך לפניך מפני דעיתי בעיני. כי החמץ הנגזל קיים לפנינו. אם החמץ ליתה בעיני לא היה קיים לפנינו, אז אף על גב דהשתה לב ממונה הוא, למרות שמדובר על חמץ שעבר עליו הפסח, שהוא איסור הנאה ואין לו שווי כספי, כיוון דמעיקר הממונה הוא, כיוון שבשעת הגזלה הוא היה שווה ממון, הדין הוא שהגזלן בי שלומי, צריך לשלם את ערך החמץ לנגזל. אז החנמי, גם כאן לגבי גזל שלוש אגודות בשלוש פרוטות והוזלו ועמדו על שתיים, אף על גב דהשתה שעכשיו לא שווה האגודה אפילו פרוטה, בכל זאת, כיוון דמעיקר ההווה שווה פרוטה, שהרי בשעה שהוא גזל את האגודות כל אגודה הייתה שווה פרוטה, לכן בי שלומי. חייב הגזלן לשלם את ערכה של האגודה כפי שהייתה בשעת הגזלה, או לחילופין להשיב את האגודה עצמה. ואגב כך, ביי, שאל רבה את השאלה הבאה, אדם שגזל שתי אגודות בפרוטה, כך שכל אגודה בפני עצמה שווה פחות בפרוטה, והחזיר לו הגזלן לנגזל רק אחת מהן, מהו הדין במקרה הזה? הוא מבאר רבה את צדדי הספק. מי אמרינן שהשתלק הגזלה גבי, שלאחר שהגזלן השאיר לנגזל אגודה אחת, אז לא נשאר בידו ממון שנחשב גזלה, וממילא הוא לא צריך להחזיר לו את האגודה השנייה. או דילמה, הלא הדר גזלה דאבי גבי, או אולי הרי בסופו של דבר הוא לא החזיר את כל הגזלה שנמצאת אצלו. וזה שונה מהמקרה הקודם שאדם גזל שלוש אגודות שהיו שוות שלוש פרוטות והם הוזלו ועמדו על שתיים, ששם הוא החזיר לו שתי אגודות וממילא היה החזר מעל שווי פרוטה. מה שאין כן במקרה הנוכחי, שהגזלן החזיר לנגזל אגודה אחת בשווי של פחות משווה פרוטה. ואומרת הגמרא, הדר פשטה, חזר רבה ופשט וענה על שאלתו, גזלה אין כאן, השווה אין כאן. שהיות שנשאר בידו פחות משווה פרוטה, אז אין כאן גזלה, אבל מצד שני, הוא החזיר שווי של פחות מפרוטה, אז גם הוא לא קיים מצוות השווה. מקשה מיד הגמרא, מה זאת אומרת? אי גזלה אין כאן, כי נשאר בידו פחות משווה פרוטה, אז הצד השני של המטבע שהשווה יש כאן, שהוא כן קיים מצוות השווה. מבאר את הגמרא, אחי כאמר, כך צריך להבין את דברי רבה, שאף על פי שגזלה אין כאן, מפני שלא נשאר בידו שווה פרוטה, למרות זאת, מצוות השווה אין כאן, והוא לא קיים את מצוות ההשווה, כיוון שהוא לא החזיר את כל מה שהוא גזל. הוא מביא עכשיו הגמרא, שאלות נוספות שיסתפק בהם רבה עם אותו מטבע לשון. שאלה ראשונה, ואמר רבה, הרי אמרו ביחס לנזיר שמצווה לגלח את כל שערו, או לאחר שהוא השלים את ימי נדר נזירותו, או במידה והוא נטמא למת לפני סיום ימי נדר נזירותו, שבמידה והוא גילח את כל שערו ושיער שתי שערות בלבד, הדין שהוא לא עשה ולא כלום. שהיות שנשארו לו שתי שערות, הוא לא יצא ידי חובת מצוות התגלחת. ובהקשר לכך, ביי שאל רבה את השאלה הבאה, במידה והנזיר גילח שערה אחת ונשרה שערה אחת, מהו הדין? האם זה נחשב לגילוח או לא? אמר לי, שאל רב אחא מדיפתי לרבינה, האם נזיר שגילח אחת אחת משערות ראשו כמיבאי אלה לרבה? בזה יתקשה רבה? הרי זה ודאי נחשב לגילוח תקין, שכיוון שבשעה שהוא בא לגלח את השערה הראשונה מתוך השתיים, זה נחשב לגילוח תקין, אז כאשר הוא גילח אותה, אף על פי דנשרה השערה השנייה, ודאי שהוא יצא ידי חובת מצוות הגילוח. אמר לי, ענה לו רבינה, לא צריכה, לא נצרח רבה לשאול את שאלתו, אלא במקרה כגון שנשר אחת מהן, ולאחר מכן וגילח אחת מהן, ולהלן צדדי הספק, מי אמרינן, השתמיעת, הלק השיעור? האם אנחנו מסתכלים על המצב הנוכחי, והיות ויש לו רק שערה אחת, אז הוא לא יכול לקיים את מצוות התגלחת? האם אנחנו אומרים שכיוון שעכשיו הוא נשאר רק עם שערה אחת, וזה לא נחשב לשיעור של שיער, אז נמצא שבמבחן התוצאה הוא מגולח משיער, ולכן לא מוטלת עליו יותר מצוות גילוח? או דילמה, או אולי, הלאו גילוח הוא. המצב הנוכחי לא נחשב שהוא גילח את כל שערו, מפני דמעיקרה השיער שתי שערות, שהרי בסוף הגילוח הראשון הוא שיער שתי שערות, שזה שיעור של שיער, והשתקי גילח, ועכשיו בגילוח השני, לא הווי בית שערות. לא נשארו לו שתי שערות לגלח, וגילוח של שערה אחת לא נחשב לגילוח. ואומרת הגמרא, הדר פשטה, חזר רב ופשט וענה על שאלתו, שיער אין כאן, גילוח אין כאן. שמצד אחד, אין כאן כבר שיער, אבל מצד שני, הוא גם לא קיים מצוות גילוח, ושואלת על כך הגמרא, מה זאת אומרת? אם אתה אומר ששיער אין כאן, אז בהכרח שמצוות גילוח יש כאן. מבארת הגמרא את דברי רבה, הכי כאמר, כך הוא התכוון לומר, שאף על פי ששיער אין כאן, שהרי במבחן התוצאה לא נשארו לו אפילו שתי שערות על הראש, בכל זאת מצוות גילוח אין כאן. הוא לא קיים את מצוות התגלחת, שהרי בגילוח הראשון הוא השאיר שתי שערות, שזה שיעור שיער, ולאחר מכן בגילוח השני כבר לא נשארו לו אפילו שתי שערות לגלח. ומביאה הגמרא שאלה נוספת עם אותו מטבע לשון. אמר רבה, הרי אמרו, לעניין כלי חרס שחוצץ בפני תומת מת, שחבית שעשויה מחרס, שנקבע בנקב בגודל, שמכניס תומעה לכלי, כי הכלל בכלי חרס, שהוא לא מקבל תומעה מצידו החיצוני, והוא כן מקבל תומעה מצידו הפנימי, ואם תומעה נכנסה לו, אז הוא לא יכול לחצוץ בפני תומעה. וסתמוע את הנקב, השמרים של היין שהיו בתוך החבית, הרי שעל ידי כך הצילוע השמרים את החבית מלקבל תומעה. הוא מסביר רש"י את המציאות, מדובר שיש טומאה בבית, בקומת הקרקע, ובין העלייה לקומת הקרקע יש פתח, ונתנו את החבית הזאת על פי הערובה, דהיינו על פי אותו הפתח, ומרחו יפה מסביב לחבית, במקרה כזה, למרות שיש טומאה בבית, החבית מצלת על העלייה כולה מלבוא בשום טומאה, מפני שסתימת השמרים נחשבת לסתימה טובה, ולכן הטומאה לא שולטת בתוך החבית. להלן ציור המקרה, יש טומאה בקומת הקרקע, יש פתח בין קומת הקרקע לבין העלייה, ויש כלי חרס שיש בו נקב, והשמרים שנמצאים בתוך כלי החרס סתמו את הנקב, כך שטומאת המת נשארת בקומת הקרקע ולא פורצת לעלייה, מפני שכלי החרס מהווה חציצה. ועל כך ביי, שאל רבה את השאלה הבאה, במקרה שאגף חציה, מהו הדין? הוא מסביר רש"י שאגף זה לשון מגופה, זאת אומרת, אדם אגף חצי מהנקב ביתית, אבל חצי מהנקב נשאר פתוח. אז האם במקרה כזה אנחנו אומרים, שהיות שאין כאן שיעור נקב, התומה לא נכנסת לכלי, או אולי אנחנו צריכים להסתכל על שיעור הסתימה, והיות שהוא סתם רק חצי נקב, אז הוא לא ביטל את הנקב לגמרי, וממילא זה כלי חרס המקבל תומה, והוא לא חוצץ בפני התומה. ועל שאלה זו של רבה, אמר לו רבי אמר לרבשי, במה בדיוק הסתפק רבה? לאו משנתנו איזו? דתנן, שהרי שנינו שם במשנה במסכת כלים, עליה דיבר רבה, שחבית שנקבע וסתמו השמרים הצילוע, שסתימת הנקב על ידי השמרים נחשבת כסתימה טובה, ולכן הכלי נחשב ככלי אטום, שהתומה לא יכולה להיכנס לתוכו. ואם פקקה בזמורה, ואין בנוסף לזמורה שמרים, אז זה לא נחשב לסתימה טובה עד שימרח. כי אם יש רק זמורה בנקב, זה לא נחשב שהנקב סתום, אלא אם כן, הוא מרח סביב הזמורה ביתית. ואם היו בה בנקב שתיים זמורות, אז אין הנקב נחשב סתום עד שימרח אותן מן הצדדים. ובנוסף לכך, הוא בין זמורה לחברתה. כי גם במצב שהוא שם שתי זמורות בנקב, זה דומה למצב של זמורה אחת בנקב, וזה לא נחשב שהנקב סתום, עד שהוא ימרח ביתית מן הצדדים של הזמורות לכלי, ובין זמורה לחברתה. עד לכאן ציטוט המשנה, הוא מדייק רב ימר. תאה מה שאמרה המשנה, שסתימת הנקב בזמורה מועילה זה רק בגלל דמרח ביתית בין הזמורה לנקב. אם הוא לא מרח בין הזמורה לנקב עם תית, אז זה לא נחשב שהנקב נסתם, והמים מדוע, ותיאבי כי אגף חציה. הרי לכאורה זה מקביל למקרה בו הסתפק רבה, שאדם לא סתם את כל הנקב, אלא אגף חציה בלבד. ואם כך משמע מהמשנה, שלא מספיק לסתום חצי מהנקב, אלא צריך לסתום את כל הנקב. אמרי, אמרו לדחות את דברי רב ימר באופן הבא, הכי אשת, מה אתה משווה בין שני המקרים? הטעם, שם במשנה שדיברה על סתימת הנקב על ידי זמורות, היא לא מרח, לא קי. אם הוא לא מורח עם טיט בין הכלי לבין הזמורה, הזמורה לא תישאר בנקב, אלא תיפול ממנו. מה שאין כן במקרה בו הסתפק רבה, שם מדובר שאגף חצייה במידי דקי, שהוא סתם חצי מהנקב בדבר שעומד מאליו, ולכן הסתימה קי נשארת לעמוד, ולא פושטת הגמרא את שאלתו של רבה. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון, במשנה שהביא רבה קודם לכן, על השבת גזלה שהתבטל ערכה, כאשר היא הייתה ביד הגזלן, ואמר רבה, הרי אמרו במשנתנו שאדם שגזל חמץ ועבר עליו הפסח, אומר לו הגזלן הרי שלך לפניך. ובהקשר לכך, ביי שאל רבה את השאלה הבאה, הפכנו דף, נשבע עליו מהו. מה הדין אם לאחר שעבר הפסח לחמץ והוא נאסר בהנאה, נשבע הגזלן שאין החמץ אצלו ולא גזלו ממנו? מבאר רבה את צדדי הספק. מי אמרינן שכיוון דאי מי גנב בי שילום אלי, לכן ממון הכפר לי? האם אנחנו אומרים, כיוון שאם החמץ היה נגנב עכשיו לאחר הפסח מהגזלן, אז הוא היה צריך לשלם לנגזל את ערך החמץ כשעת הגזלה? אז אם כך, למרות שהחמץ שלפנינו אסור בהנאה ואין לו שווי מצד עצמו, ביחס לגזלן יש לו שווי ממוני, ושבועת השקר שלו הייתה פותרת אותו בשקר מחיוב הממון. או דילמה, או אולי, השתמיית, המנח ואפרה באלמהו ולא כפר לממונה. או שמה נאמר, שכעת בזמן שהגזלן נשבע, הרי החמץ נמצא אצלו בפועל, והוא יכול היה להשיב לנגזל את החמץ בעצמו, והחמץ הוא הרי איסור הנאה. הוא לא שווה כלום, אלא הוא כסתם אפר. אז אם כך, שבועת השקר של הגזלן לא כופרת בממון ששייך לנגזל. ואומרת הגמרא, מילתא דאיבעיא לי לרבה, הדבר הזה בו הסתפק רבה, פשיטא לי, הוא היה פשוט לרבה, דאמר רבה. אדם שאומר לחברו שורי גנבת, והוא אומר, לא, מה פתאום, לא גנבתי. אבל הבעלים אומר, אז אם כך, מה תבוא אצלך, מה הוא עושה אצלך בחצר? ונשבע השני ואמר, שומר חינם אני עליו. והודע לאחר מכן שהוא נשבע בשקר, הדין שהוא חייב קרן וחומש, שהרי פתר עצמו בשבועה שלו מגנבה ועבדה. שהרי אם היה נגנב השור ממנו, אז על ידי השבועה שהוא שומר חינם, הוא היה נפטר מהתשלום כדין שומר חינם. ואם הוא נשבע, שומר שכר אני עליו, ואחר כך הודע שהוא נשבע לשקר, הדין שהוא חייב קרן וחומש, שהרי פתר עצמו משבורה ומתה. כי על ידי שבועתו, הוא היה יכול להיפטר מלשלם על השור, במקרה שהשור היה נשבר באונס, או מת באונס. ואם הוא נשבע, שואל אני עליו, ואחר כך הודע שהוא נשבע לשקר, הדין שהוא חייב קרן וחומש, שהרי פטר עצמו על ידי שבועתו, ממתה מחמת מלאכה. כדין שואל, עד לכאן ציטוט דברי רבה, ומסיקה הגמרא על מה, תאמר מדברי רבה, שאף על גב דהקאים, שלמרות שהשור קיים ברשותו של הגנב בשעת השבועה, הסיבה שהוא יהיה חייב קרן וחומש, כיוון שלדוגמה במקרה הראשון, כאשר הוא נשבע לשקר שומר חינם אני עליו, דאי מגני, כיוון שאם השור היה נגנב ממנו, אז הוא היה פטור מלשלם, הרי שממונה ככפר. אז האפשרות העתידית שכך יקרה שהשור יגנב ממנו, אנחנו מתייחסים אליה כאפשרות ריאלית, ועל פי אנחנו אומרים שהוא כפר בממון. השתנמי, אז כך גם במצב העכשווי, למרות שהשור עדיין לא נגנב, ממון ככפר. אמר רבא שעל ידי שבועתו זה נחשב שהוא כופר ממון. אז החנמי ייקח גם ביחס לשאלתו של רבא, אף על גב שבמצב העכשווי, חמץ שעבר עליו הפסח דאפרה באלמהו, הוא כאפר סתם ואין לו שווי, אבל כיוון דאימי גניב, אם החמץ הזה שלא שווה כלום היה נגנב מהגזלן, בי שלום אליי ממונה מעליה, הוא היה צריך לשלם תבין ותקילין להוציא כסף מהכיס, השתנמי. אז גם עכשיו, למרות שהחמץ עדיין לא נגנב, ממונה ככפר לי. אנחנו מתייחסים לשבועה של הכחשת הגניבה ככפירת ממון. הוא מספר את הגמרא, ייטיב רבא וכאמר להשמעתה, לימד את הסוגיה הזו. בעקבות כך, ייטיבי, הקשה רב אמרם לרבא את השאלה הבאה, שנאמר בפסוק, ביחס לשבועת כפירת ממון, נקרא בפנים, או מצא אבדה וכיחש בה ונשבע על שקר, על אחת מכל אשר יעשה האדם לחטוב ההנה. ומהמילים וכיחש בה לומדים, שהחיוב על שבועת כפירת ממון, הוא רק כאשר אדם כפר ונשבע על עיקר התביעה, פרט, וזה בא למעט, למודה בעיקר, אלא שכפר על דברים צדדיים. ומרחיבה הברייתא כיצד מדובר, אדם שהאשים את חברו שורי גנבת, והוא אומר, לא גנבתי. אבל הראשון אומר לו, אז מה טיבו אצלך, מה הוא עושה אצלך? ואמר לו, הגנב את אחת מהתשובות האלה. אתה מחרתו לי, או אתה נתתו לי במתנה, או אביך מחרו לי, או אביך נתנו לי במתנה, או אחר פרתי הוא רץ, או מאליו בא אצלי, או טועה בדרך מצאתיו, או שומר חינם אני עליו, או שומר שכר אני עליו, או שואל אני עליו, ונשבע על כך, ולאחר מכן והודה שהוא בעצם גנב את השור. אז יכול במקרים כן אלה יהיה חייב על שבועת כפירת ממון? תלמוד לומר וכיחש בה. שהחיוב על שבועת כפירת ממון הוא פרט למודה בעיקר. עד לכאן לשון הברייתא, והרי משותף לכל המקרים בברייתא, שהנתבע מודה שגוף השור שייך לבעלים, רק שהוא מתרץ שהשור היה אצלו מסיבה כלשהי. ואמרה הברייתא שזה לא נחשב לשבועת כופר ממון, והרי זה סותר את דברי רבא שאמר שבמקרה כזה הוא יהיה חייב קרן וחומש. אמר לרבא לרבא אמרם תדורה. מסביר רשי, אין לך לב להבין את הדבר? כי תניה ההיא, הברייתא ממנה הקשתה מדברת, דקאמר להילך, שהגנב אומר לבעלים, בבקשה, השור לפניך. ולכן בשעה שהוא נשבע שהוא לא גנב, השבועה כבר לא הייתה יכולה לפתור אותו מממון, שהרי השור הגנוב כבר לא היה ברשותו. לעומת זאת, כי כאמינה, מה שאני אמרתי, שגנב שנשבע ואמר, שומר חינם אני עליו, או שומר שכר אני עליו, או שואל אני עליו, שהוא חייב קרן וחומש משום שזה שבועת כפירת ממון, זה מפני שמדובר דקיים הבא גם. והגנב לא יכול היה לומר לבעלים, היי לך שורך לפניך. כך שבשעה שהוא נשבע, הייתה קיימת האפשרות ששבועתו תגרום לפתור אותו בשקר מחיוב ממון. ולכן זה נחשב לשבועת כפירת ממון. ושואלת עכשיו הגמרא על הברייתא שהזכיר רב אמרם. כאשר אמר הגנב, אתה מחרתו לי, מה אם עודה בעיקר איקה? איך זה נחשב שהוא מודה בעיקר שאכן השור שייך לבעלים? הרי הוא טוען שהבעלים מכר לו את השור, זאת אומרת שהשור שייך לו ולא לבעלים. מתרצת הגמרא לא צריכה, לא הצטרכה הברייתא לומר את דבריה, אלא במקרה דאמר לו הגנב לבעלים, לא נתתי לך דמי, לא שילמתי לך את שווי השור, ולכן שקיל תורך וזיל. כך חזרה את שורך ותלך. וביחס למה שאמרה הברייתא, שהגנב טוען, אתה נתתו לי או אביך נתנו לי, מה אם מודה בעיקר איקה? איך זה נחשב שהוא מודה שהשור אכן שייך לבעלים? הרי הוא טוען שנתנו לו את השור במתנה. עונה הגמרא, דאמר להגנב לבעלים, נתת לי אותו אתה או אביך במתנה, על מנת דאבידנה לך נייך דנפשה. בתמורה לזה, שאני אעשה לך נחת רוח, ולא עבדי לך, אבל לא עשיתי לך את הדבר, לכן שקיל תורך וזיל. תיקח את שורך בחזרה ותלך. וממשיכה הגמרא ושואלת, ביחס לדברי הגנב, טועה בדרך מצאתי, לימה, הרי היה צריך לומר לו הבעלים, אתה גנב, שהרי איבא אלך להדורי לי. היית צריך להחזיר אותו לי כשמצאת אותו, ולא היה לך להוספו אל ביתך, שהרי מכיר היית בו, שזה השור שלי. אז אם כך, אין לך גנב גדול מזה. עונה על כך, אמר רבו עדי שמואל, שמדובר באומר, שבועה אבדה מצאתי, ולא הייתי יודע שהיא שלך שאחזירן עליך. ולכן הוא לא נחשב כגנב. ואגב שהזכירה הגמרא, שבועה ביחס לאבדה, מביאה הגמרא תניה שנינו בברייתא, אמר בן עזאי, אדם שהשביע עד, האם ראית את אבדתי? ואמר לו, עד לא ראיתי אותה, ואחר כך הוא הודה שהוא שיקר. במקרה כזה העד חייב להביא קורבן חטאת. ואמר בן עזאי ג' שבועותן. זאת אומרת, העד נשבע שהוא לא ראה את האבדה, ויש שלוש אפשרויות במה הוא שיקר. אפשרות ראשונה, הכיר בה ולא במוצאה. שהעד הודע שהוא כן ראה את האבדה מהלכת ברשות אחרת, רק הוא לא ידע רשות של מי זה. אפשרות שנייה, במוצאה ולא בה. שהודה העד שהוא כן הכיר מי מצא את האבדה, אבל הוא לא הכיר מי הבעלים של האבדה. אפשרות שלישית, לא בה ולא במוצאה. שהוא לא הכיר למי שייך את האבדה, וגם לא הכיר מי מצא אותה. ושואלת על כך הגמרא, אבל אם הוא לא הכיר לא בה ולא במוצאה, אז הרי קושטה השתבה. זה לא שבועת שקר. הוא הרי נשבע באמת. לכן אומרת הגמרא, אימה, תאמר, שהאופן השלישי שדיבר עליו בן עזאי, זה שהעד אמר שהוא לא יודע שום דבר מהעניין, אבל בעצם הוא הכיר גם בה וגם במוצאה. עד לכאן ההסבר על שלוש צורות השקר האפשריות, ושואלת הגמרא, למה היא הלכתה? איזו הלכה התכוון בן עזאי להשמיע לנו בדבריו? מביאה על כך הגמרא מחלוקת המוראים. רב עמי אמר, בשם רבי חנינה, שבן עזאי התכוון לפתור. דהיינו, שעל שלושת אופני השקר האלה, פטור העד מקורבן שבועת העדות. שהרי מדובר על עד בודד, וגם אם הוא היה מעיד שהוא ראה את האבדה, לא הייתה עדותו מחייבת את האדם שמצא את האבדה להחזיר את האבדה, אלא מחייבת אותו בשבועה בלבד. ולמרות שיש צד לומר, אולי אותו אדם לא היה רוצה להישבע, ולכן הוא היה מחזיר את האבדה, היות שזו לא תוצאה ודאית, אז עדות העד נחשבת רק לגורם לממון, ולכן הוא פטור מקורבן שבועת העדות. ושמואל לעומת זאת אמר, שבן עזאי התכוון בדבריו לחיוב של העד בקורבן שבועת העדות. ואומרת הגמרא, ובפלוגתא דהני תנאי. מחלוקתם של רבי חנינה ושמואל מקבילה למחלוקת התנאים הבאה, דתניא, ששנינו בברייתא. אדם המשביע עד אחד, וכפר העד ואמר לו, שבועה שאיני יודע לך עדות. ולאחר מכן הודע העד שהוא כן יודע עדות בשבילו, לפי תנא קמא הדין, שפטור העד מקורבן שבועת העדות, ורבי אלעזר ברבי שמעון לעומת זאת, מחייב אותו בקורבן שבועת העדות. ואומרת הגמרא, במאי קמיפלגי, מה נקודת המחלוקת בין התנאים? מר סבר, שזה רבי אלעזר ברבי שמעון, שדבר הגורם לממון כממון דמי, ולכן גם עדות של יחיד, הועיל ויכולה לגרום שהנתבע ישלם ממון, אז היא נחשבת כעדות ממון. ומר סבר, שזה תנא קמא, שדבר הגורם לממון לאו כממון דמי, ולכן עדות של יחיד לא נחשבת כעדות ממון. אז דעת רבי חנינה מקבילה לדעתו של תנא קמא, ודעת שמואל מקבילה לדעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון. ועוברת הגמרא לדין דומה, אמר רב ששת, אדם הכופר בפיקדון, ולאחר מכן באו עדים ואמרו שהפיקדון אכן נמצא אצלו, אז הוא נעשה עליו גזלן משעה שהוא כפר בו, ואף על פי שהוא לא נשבע על כך. אבל מכאן ואילך אין לו דין של שומר חינם, אלא של גזלן, ולכן וחייב באונסים במידה והפיקדון יאנס. הוא מביא רב ששת סייעתא לדבריו, ותנא תונא, וכך גם שנה התנא שלנו, שמדייק את הברייתא ממה שנאמר על שומר שכופר בפיקדון, שנאמר בתורה וכיחש בה, מכאן למדנו עונש, שהרי לאחר מכן כתוב והשיב את הגזלה. זאת אומרת שמשעה שהוא כפר בפיקדון, קם הפיקדון ברשותו, עד שהוא ישיב אותו, וזה העונש. אבל אם יש עונש, אז הרה מניין, תלמוד לומר, שנאמר בפסוק נוסף, לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש באמיתו. אז לומדים את העזרה מהמילים, לא תכחשו. עד לכאן לשון הברייתא, ומדייק רב ששת. מה אליו? האם אין כוונת הברייתא כשהיא אמרה למדנו עונש לעונש ממון? כלומר העונש שהכופר בפיקדון הופך להיות כגזלן, להתחייב גם על האונס שיכול לקרות לפיקדון, זה אף על גב, דהו לא נשבע על כך. דוחה הגמרא את ההוכחה של רב ששת, שלא בהכרח זו כוונת הברייתא, וייתכן להסביר שלמדנו עונש הכוונה לעונש שבועה, שהוא יענש משום שהוא נשבע שבועת שקר. ואין מכאן הוכחה שאם הוא לא נשבע, שהוא יתחייב על אונס שיקרה לפיקדון משעה שהוא כפר בו. מקשה הגמרא על הדחייה הזו, אבל המי דקטני סייפה, מזה שכתוב בסוף הברייתא, על שומר דה השתבה, כפי שהגמרא תביא עוד רגע, אז מכלל דה ראישה של הברייתא מדובר, דה לא השתבה. דקטני סייפה, שהרי כתוב בסוף הברייתא, ונשבע על שקר, מכאן למדנו עונש, שבעקבות שבועת השקר, אמרה התורה שהוא יצטרך לשלם גם חומש ולהביא קורבן אשם. אבל אם יש עונש, אז צריך לשאול, אז הרה מניין, תלמוד לומר, ולא תשקרו. עד לכאן ציטוט הסייפה של הברייתא. ומדי סייפה מדובר די השתבה, אז בהכרח שברישה מדובר די לא השתבה. ואם כך, זה מסייע לדברי רב ששת. אמרי, אמרו על כך את הדחייה הבאה. אידי ואידי. זה וזה, גם הסייפה וגם הרישה של הברייתא מדברות באופן די השתבה. אלא שכאן בסייפה מדובר שהודה מעצמו שהוא נשבע לשקר, ואז אמרה התורה שיש חיוב חומש ואשם. וכאן ברישה מדובר שהוא לא הודה, אלא שבאו עדים. אז כאשר עתו באו עדים, ואמרו שהפיקדון אצלו והוא לא מודה בזה, הדין שהוא חייב באונסין, אבל כיוון שהוא לא הודה, הוא לא זכאי לתהליך הכפרה שזה תשלום החומש והבאת קורבן אשם. מה שאין כן בסייפה של הברייתא, שם מדובר שאודויי אודי, שהוא הודה מעצמו בשקר, במקרה כזה הוא חייב בקרן, אבל הוא גם זכאי לתהליך הכפרה, ולכן הוא חייב גם וחומש ואשם. עד לכאן דף קופי. למעוניינים בהרחבה, רב ששת נקט לשון ותנה תונה, שזו לשון שבדרך כלל מתייחסת למשנה שמביאים כסייעתה, אבל רב ששת לא הביא משנה אלא ברייתא. ועל כך נביא את דברי הגופי הלכות, הלא הוא ספרו של הרב שלמה אלגזי, שהיה מחכמי ירושלים והזמיר במאה ה-17. הוא נולד בברוסה בטורקיה. את ראשית חינוכו קיבל באביו, ובחרותו הוא הלך ללמוד תורה אצל רבי יוסף ססון ורבי מאיר דבוטון בגליפולי. ביותו כבן 25 הוא עלה לירושלים, וכעבור 11 שנים הוא חזר להזמיר לשם הדפסת ספריו, אבל נשאר שם זמן ממושך. הוא שימש ברבנות בהזמיר בימי הופעת שבתאי צבי שם רשעים מרכב, והיה מן המעטים שנלחמו בו בעוז וללא מורה. הוא הריץ אגרות לכל הקהילות בטורקיה, ובהן הוא הוקיע את השבתאים, ועל כך נרדף על ידם עד שנאלץ לעזוב את הזמיר. בשנת תף למד הוא חזר לירושלים, ונמנה עם חכמי ישיבת בית יעקב מיסודו של רבי יעקב חגיז. ובשנת תף למד ג' היה אב בדין בירושלים. הוא היה מחבר פורה, הוא חיבר ספרים רבים, ביניהם ספרים במתודולוגיה, ספרי כללים ופירושים על התלמוד הבבלי, ובהם הספרים גופי הלכות, זהב שווה, יבין שמועה, כללי התלמוד, אהבת עולם, וספרי מוסר כמו הליכות אלי ולחם סתרים. וכן חידושים על מסכת עבודה זרה בשם זקנת שלמה, פירוש על ספר האיתור, וכן פירושים ובירורים בעין יעקב בשם תאווה לעיניים וקלורית לעין, ועוד ספרים אחרים שלא נתפסו. וכך הוא כותב בספר גופי הלכות כלל וו, סימן רשתת וו, שהלשון ותן נתונה כפי שהוא מצא בכללי הרב בצלל אשכנזי, וכך גם פירש רשי, שזה נאמר ביחס למשניות, לפי שהמשניות היו שגורות בפיהם, אבל לגבי ברייתות לא אומרים את זה. אבל הוא מקשה שהרי מצינו בסוגיה שלנו שרב ששת אמר ותן נתונה ביחס לברייתא. והוא מביא על כך שני הסברים. הסבר ראשון, שרב ששת, בשונה משאר החכמים, גם הברייתות היו שגורות בפיו כמו המשניות. אפשרות שנייה, שמדובר פה על ברייתא מתורת כהנים, והברייתות של תורת כהנים, בדומה לשאר המשניות, היו שגורות בפי האמוראים, ולכן ביחס אליהם אפשר לומר את הביטוי ותן נתונה.